דרכי ציון אבלות. שיחה מפי רב הכותל המערבי, הגאון הרב שמואל רבינוביץ'.
למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. אשיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. בפסוק הזה סיימנו את מגילת איכה בבקשה לקדוש ברוך הוא. אשיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. המדרש מסופר שבשעה שנפרדו בני ישראל מירמיהו הנביא על נהרות בבל, נטלו הגלויות את עיניהם וראו את ירמיהו שפירש מהם. כל אלה שגלו נטלו את עיניהם וראו את ירמיהו שהוא פורש מהם, הוא עוזב אותם. קראו כולם בבחייה וצמחו, רבינו ירמיה, הרי אתה מניחנו, ובכו. כמו שנאמר על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. ענה ירמיהו ואמר להם, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאם בכיתם בחייה אחת, בשעה שהייתם בציון, לא גליתם. בואו נראה מה כוחה של תפילה. בחייה אחת שהיו בוכים לפני הגלות, הייתה מונעת מעצמם ומכל הדורות את כל הגלות כולה. גם שונאי ישראל יודעים זאת. במדרש נאמר על הפסוק, יגענו ולא הונח לנו. נבוכדנצר הרשע מצווה לנבוזרדן, שהוא מגלה את בני ישראל על נהרות בבל. האלוקים של אלו מקבל בעלי תשובה, וידו פשוטה לקבל שווים. אם יצעקו אליו מיד ישמע אליהם, ויצילם מידיך. שמור עליהם שלא יעמדו מהילוחם אפילו רגע אחד, כדי שלא יוכלו לשים הלב ולזעוק אל השם. ואכן כל מי שעצר מהלכתו לרגע, חתכו איברים איברים, השם ירחם. הגמרא מספרת על קמצא ובר קמצא, את הסיפור המפורסם, שבעקבות זה, שגירשו את בר קמצא מהחתונה, הוא הלך למלך, ואמר לו, שבני ישראל מרדו, כמובן שהמלך לא האמין, ואז הוא הציע לו שהוא ייקח קורבן והוא יקריב אותו בבית המקדש. בדרך הוא פגע בדוק של העין. הוא עשה אותו לבעל מום שאיננו יכול להיקרב בבית המקדש. כשבר קמצא בא להקריב את הקורבן של המלך, נפל הספק האם מותר להקריבו משום שלום מלכות, וזכריה בן אבקולס אמר שאין להקריבו. עלתה גם שאלה אולי להרוג את בר קמצא, שמא ימסור למלכות על כך. אמר זכריה בן אבקולס, לא להרוג, שלא יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג. מסיים את הגמרא את הסיפור המזעזע הזה, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את החלנו והגליטנו מארצנו. כמו שאכן היה, בר קמצא חזר אל מלך רומי, ונתגלגלו הדברים עד שאלה את מקדש השם באש. ועם השם נלקחו אל שבי הגלות המר, שאנו נתונים עד היום הזה. שואלים המפרשים כולם, מה זה הלשון ענוותנותו? איזה ענווה יש כאן? הרי כל הטענות של זכריה בן אבקולס היה מן הדין, שלא יאמרו בעלי מומין קריבין, שלא אמרו מטיל מום בקודשים יארג. אפשר לומר שזה היה חכם, זה היה נכון, כן או לא, אבל ענווה, איזה ענווה יש כאן? אומר המאור עיניים זכרו יגן עלינו, שוודאי רבי זכריה גדול בדורו היה. כי הכרעה הייתה כדבריו, גם במקום חשש סכנה. למה באמת לא חשש רבי זכריה לסכנה הגדולה? הרי אין דבר העומד לפני פיקוח נפש, בוודאי שבעתיים במקום שכל נפשות ישראל יהיו בסכנה על ידי מניעת הקרבת הקורבן. לאשר בזכריה ראה ברוח קודשו שכבר נגזרה גזרה, ועתיד הבית להיחרב. לכן הוא חישב בעצמו למה שיקריבו לחינם באלמום, הרי זה לא יועיל במאומה למנוע את חורבן הבית. גם אם יקריבו אותו, יסובב הקדוש ברוך הוא את החורבן על ידי דבר אחר. ואזי ילמדו מכאן לדורות שאפשר להקריב באלמום. את הטעם הזה הוא לא גילה לכהני השם. כי הוא היה ענב, הוא לא רצה להודיע בריש גלי שיש לו רוח הקודש, שהוא זכה לראות מה אמור להיות. הוא סתם ולא פירש. אז למה הענבה הזאת, שאדם לא רוצה לספר על רוח הקודש שיש לו, מחריבה את הבית, את ביתנו? כי אם היה מגלה שכבר נגזרה גזרת חורבן על בית המקדש, היו בני ישראל מרבים בתפילה ובתשובה, ובכוח התפילה היו מונים את החורבן. כיוון שהם לא ידעו, הם לא הבינו עד כמה החורבן נמצא בפתח הבית, הם לא התפללו ונחרב הבית. גם עם גזירה חתומה, הידועה כבר לכל בעלי רוח הקודש, ביד כל איש ישראל לבטלה בתפילתו. כמה גודל מעלת התפילה שהיא באה ממעמקי הלב. בפרשת המרגלים נאמר, חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, במדבר הזה יתמו ושם ימותו. מביא התוספות את שיטת רבינותם, שגם שנגזרה הגזרה וכביכול נשבע הקדוש ברוך הוא על כך, שכל דור המדבר ימותו. כמו שנאמר בחז"ל, כל 40 שנה שהיו במדבר, בכל ערב תשעה באב, היה הכרוז יוצא ואומר צאו לחפור, והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר וישן בו, שמא ימות קודם שיחפור. ולמחר הכרוז יוצא וקורא יבדלו חיים מן המתים, וכל שהייתה בו רוח חיים היה עומד ויוצא, וכל שנה היו עושים כן. ומספר המתים בכל שנה עלה לכדי יותר מתתוו אלף, ומכל מקום בשנה האחרונה בטלה הגזירה, ולא מתו 15,000 האחרונים. איך? אילו דווקא לא מתו? אתאר לעצמין, מה היה בכל ליל תשעה באב? אל בני ישראל התפללו בהשתפכות הנפש מתוך חזרה בתשובה. כמו שאמרו שוב יום אחד לפני מיתתך, ודאי באותו פרק זמן ממש. אבל אף על פי כן, בכל שנה מתו 15,000. כי אחרי כל הפחד הגדול, היה עולה בדעת כל יחיד ויחיד שמה אני השנה לא ימות. אני לא בכלל המתים של שנה זו. הרי לא ימותו רק 15,000 מתוך רבבות. מה לי לחשוש שאני בכלל המתים? תפילה כזו עדיין לא ביטלה את הגזרה שיש עם השבועה. אבל בשנה האחרונה, שנת ה-40, ידעו הנותרים שללא כל ספק הם בכלל המתים. כי הרי לא נשארו רק 15,000 מתוך כל בני דור המדבר. מתוך כך התפללו מעומק ליבם, ותפילה כזאת ביטלה את הגזרה. על ידי תפילה מעומק הלב אפשר לקרוא אפילו גזר דין שנחתם בשבועת השם. יש סיפור מפורסם שבארצות הברית, משפחה יפה ואצילית הייתה, והיה שמה בבית האבות, היה סבתא, הם היו באים לבקרה כל הזמן, כמה פעמים בכל שבוע. המשפחה התנהגה כלפי הסבתא בצורה מכובדת, ראויה, כמו שצריך, כיבוד אב ואם. פעם אחת התקשרו מבית האבות והודיעו שהסבתא נפטרה. בני המשפחה הצטערו מאוד, עשו לה לוויה מכובדת, קברו אותה בבית הקברות היהודי ואמרו את הקדיש לפי כל כללי הטקס. אחר מכן, כמובן, הלכו לשבת שבעה בבית של הסבתא. ביום השלישי לשבעה צלצל הטלפון. אחת הנכדות מרימה את הטלפון ושומעת את סבתא על הקו. מה שלומכם? כמובן התעלפה. שוב נשמע צלצול. פעם כבר נקשה הבת. ושומעת את אמא הנפטרת כשהיא מתרעמת. למה אף אחד לא מגיע לבקר אותי כבר כמה ימים? כמובן שהם נכנסו לרכב ונסעו בדהירה לבית האבות, והתברר שהסבתא חלקה חדר עם מבוגרת אחרת. השכנה נפטרה. בעקבות טעות אנוש הם הודכנו בטעות שהאימא שלהם, הסבתא שלהם, נפטרה. הם הרגישו נורא. עכשיו היו צריכים לספר למשפחה של הנפטרת. דראו מי הם והתברר שלבן שלה יש חנות באיסייט. יחד עם הנהלת בית אבות נסעו לחנות, ולאחר שנכנסו איתו לשיחה, בישרו לו שאימו נפטרה. בשלב הזה עוד לא רצו לשתפו בטעות שיראה, ואמרו שיצטרכו כעת לדאוג ללוויה. אמר להם, יש מה לוויה? אמרתי לאמא שלי לא פעם ולא פעמיים, שכל הסיפור של לוויה מבחינתי הוא מיותר. אני לא מאמין בזה. אני רוצה לשרוף את הגופה ולסיים את הסיפור. אז אמרו לה, מצטערים. היא כבר נקברה וסיפרו לה את השתלשלות העניינים. ואז הוא התחיל לפקוט, הוא אמר, יש סיפור ישן בין אי מה לביני. היא האמינה בתורה, האמינה באלוקים והמשפחה כולה לו. תמיד אמרנו לה שלא נזרוך לה קבועה, אנחנו לא נשלם תבינו תקילין לחינם על חלקה בבית אלמין יהודי. היחסים לא היו משהו. אמא אמרה לנו שמתפללת כל יום שיקברו אותה כמו יהודי, כמו שצריך, כמו המסורת. אנחנו צחקנו שאנחנו לא נעשה את זה. אמרנו לה, בהלוויה שלך אף אחד לא יגיד קדיש. תראו מה התפילה שלה עשתה, איזו לוויה מכובדת, איזה קדיש, אפילו שבעה ישבו עליה. בעקבות כך הבן השתנה לגמרי. זו כוחה של תפילה. ביום הקדוש הזה, ביום של הצער והאבל על חובן בית המקדש, נזעק לאלוקים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ריבונו של עולם, תבנה לנו את בית תפארתנו, תחזיר לנו את ירושלים בתפארתה, תאמר לצרותינו די, ונזכה לראות בשוב השם ציון, אמן.
האזנתם לשיחתו של רב הכותל המערבי, הגאון הרב שמואל רבינוביץ'.